רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
הפרק בחסות I Agree, פלטפורמה דיגיטלית לחתימת חוזה שכירות והבטחת תשלומי שכר דירה בשיתוף חברת לאומי קארד. השכרת דירה היא טרטור רציני. צריך למצוא שוכרים טובים ואמינים, לנסח חוזה מוסכם ואז לקוות שהתשלומים יעברו בכל חודש כמו שצריך. האגרי הוא שירות שמוציא את העוקץ מהטרטור הזה. ככה זה עובד. מזכיר הדירה נכנס ל-iagree.co.il, יוצר חוזה שכירות חדש ומכניס בו את ההתאמות והתיקונים הדרושים, ואז מזין את המייל של הסוחר. המערכת מבצעת בדיקת רקע על הסוחר. הוצאה לפועל, בתי משפט, כונס נכסים וכדומה, ואחרי שהמזכיר משתכנע שהסוחר שלו אמין ואחראי, הוא שולח אליו או אליה את החוזה. המזכיר חותם וזהו. טרטור מייגע שהפך לתהליך נעים וקל בלחיצת כפתור. I agree היא ממש Airbnb של עולם השכירות. והכי טוב, שכר הדירה מובטח בכל שני לחודש, ולא משנה אם לסוחר יש או אין כסף בחשבון הבנק שלו. אפשר לישון בשקט, כי שכר הדירה מובטח על ידי חברת לאומי קארד. צאו מתקופת האבן, זרקו לפח את הניירות והצ'קים המיושנים, כנסו ל-iagree.co.il והזכירו את הדירה שלכם בדרך הקלה, הנוחה והבטוחה. iagree.co.il.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום וברוכים הבאים לעושים שיווק, אני רן לוי. קובי גור זכה לחופשה של פרק אחד, והפעם יש לנו עבורכם פרק מעט שונה ויוצא דופן. את הרעיון עם הדר שמש, שתשמעו מיד, הקלטתי במקור עבור הפודקאסט עושים עסקים. הדר היא מאמנת מבטא. זאת אומרת, מסייעת לאנשים שרוצים לשפר את המבטא שלהם באנגלית, והתכוונתי לשוחח איתה על חשיבותו של מבטא טבעי, ובכלל אנגלית טובה בעולם העסקים. אבל איפשהו במהלך הרעיון נדדה השיחה שלנו לעסוק גם בהדר, לא רק כמאמנת מבטא, אלא גם כיזמית ובעלת עסק, שלמדה להיעזר ביוטיוב ככלי שיווקי מעולה. למעשה, אני הכרתי את הדר דרך הערוץ שלה ביוטיוב, שהוא כל כך מוצלח וחדשני עד שהיא זכתה להתקבל לתוכנית הכשרה יוקרתית שיצרה גוגל עבור היוטיוברים המצטיינים ביותר מכל רחבי העולם. בסוף הרעיון כבר היה לי ברור שהרעיון הזה, למרות שהחל כרעיון לעושים עסקים כאמור, מתאים הרבה יותר לעושים שיווק. אז אני מקווה שתהנו מהשיחה ותחכימו ממנה, ומי שמעוניינים להאזין לעושים עסקים, יש הרבה חפיפה בין העולמות של שיווק ועסקים, מוזמנים לחפש עושים עסקים באפליקציית הפודקאסטים שלכם, או להוריד את אפליקציית רשת עושים היסטוריה באנדרואיד. מוזמנים גם להירשם לרשימת התפוצה של עושים שיווק, וגם לזו של עושים עסקים בדואר אלקטרוני, דרך אתר הבית שלנו, ranlevi.com. האזנה נעימה. אז הלאה דר.
היי.
אז אני אספר למאזינים שלפני בערך משהו כמו 3 שנים, כשהקמנו את פודקאסט ישראל, הכוונה הראשונה שלנו כחברה, הדבר הראשון שאמרנו שרוצים לעשות, זה לפנות לשוק האמריקאי, לשוק הגלובלי יותר נכון, די ברור היה מההתחלה שאם אני רוצה שזה יעבוד, אני צריך לשפר את המבטא שלי באופן אישי, כי הייתה לי איזושהי תחושת בטן שהרבה, בוא נגיד ככה, יהיה לי מאוד קשה לשכנע אנשים להאזין לי, אם המבטא שלי יהיה מאוד מאוד ברור ישראלי. רציתי למתן אותו. אבל הגעתי עם נקודת מבט מאוד סקפטית, כי הייתי בן 39 ואמרתי, אני לא מכיר מעולם, אף אחד בין 39 שצריך לשפר את המבטא שלו. כל העלים החדשים בישראל, זה לא, הם לא מצליחים אף פעם. אז אנחנו נדבר תכף על הקטע של כמה זה קשה ולמה בכלל צריך, אבל אני כבר אומר שלמרות שהגעתי מאותה נקודת מבט סקפטית, בסוף באמת השתפרתי גם בצורה מאוד דרמטית בהמשך. הרבה תודות לך, הדר. אז בוא נתחיל קודם כל שתספרי לי, מה זה בכלל מבטא? זאת אומרת, למה יש לנו מבטאים?
אוקיי, אז מבטא זה לא בהכרח מבטא זר. כל דרך שבה שפה מדוברת זה בעצם מבטא. יש מבטא מקומי, גם לאמריקאים, לדוברי אנגלית יש מבטאים שונים. מבטא ניו יורקי ומבטא דרומי, ויש מבטא בריטי ואוסטרלי. זה הדרך שבה השפה מדוברת. מה שאנחנו מדברים עליו עכשיו זה מבטא זר. זה בעצם כשמישהו מדבר שפה שנייה, אנחנו עושים אפליקציה של כל מיני דברים, תופעות פונולוגיות, צלילים שאנחנו מכירים מהשפה שלנו. מוזר לי לדבר עברית על הדברים האלה, אני רגילה
כן,
להגיד אותם באנגלית.
כן, זה משהו שבדרך כלל את אומרת כן. באנגלית.
כן.
אבל כשאני אומר לשפר מבטא, כן. אז לאיזה מבטא בכלל אני רוצה להגיע? זאת אומרת, את, כמו שאת אמרת, יש מבטא של ניו יורק, יש את המבטא של ה-West Coast.
נכון.
יש המון סוגים של סוגים מבטאים בארצות הברית. אתה יכול להגיע לדרום וזה מבטא אחר לחלוטין.
לגמרי.
לאיזה מבטא אני רוצה להגיע?
מה שאני מלמדת ומה שאני חושבת שזה הכי קל ללמוד ומה שאנחנו הכי חשופים אליו זה Standard American, שזה נחשב ל-accentless English, שזה אנגלית אמריקאית ללא איזשהו מבטא מקומי כבד. יש דבר כזה, וזה דבר, זה הכי קרוב אליו, זה מבטא של ה-West Coast, California, זה המבטא הכי קרוב ל-Standard American, וזה המבטא שגם אמריקאים לומדים כשהם עובדים, כשהם רוצים להיפטר או לא להיות, שלא יהיה להם את ה-regional accent שלהם. אז מישהו שחקן עם מבטא כבד מהדרום, ירצה לעבוד על Standard American, שזה בעצם מבטא ללא מבטא.
זאת אומרת, בעצם גם אמריקאי, אמריקאי שנולד בארצות הברית, אם הוא רוצה להיות, בוא נגיד, להיפתח לשאר ארצות הברית, וזה המקצוע שלו והעבודה שלו, הוא גם צריך לעבוד שיפור מבטא?
כן, אם הוא לא רוצה להיות תמיד מתויג כמישהו מהדרום, גם למרבה הצער אנשים הם מלאי סטיגמות ותפיסה ודעות מוקדמות, וברגע ששומעים מבטא מסוים, אז כבר ישר שמים אותם באיזושהי קטגוריה, ואנשים באמת לא רוצים את זה. אני באה מתחום המשחק גם, אז שחקנים לא יכולים לשחק מישהו משיקגו כשיש להם מבטא ניו יורקי. אז זה גם ברמה הכי בסיסית.
ברמה המקצועית גם.
כן.
אבל משהו שאמר פה, אני חושב זה ישר מוביל לשאלה, אז איזה סטיגמות מקושרות למבטא הישראלי מניסיונך?
זו שאלה טובה. זה תלוי כמה אנשים מכירים את התרבות הישראלית. אני יכולה להגיד לך, קודם כל אני שנייה אסביר מה זה מבטא זר. מבטא זר זה בעצם לדבר שפה אחרת, אבל להשתמש בכל ההגאים והתופעות הפונולוגיות והאינטונציה של השפת אם. אז למשל, לדוברי עברית, אנחנו מדברים בעצם עברית עם מילים באנגלית. אז האינטונציה אותו דבר וההגאים אותו דבר. כשנגיד למשל, יש באנגלית 16 תנועות, בעברית יש 5 תנועות, אז כשלוקחים את ה-16 תנועות
אנחנו
האלה...
אנחנו משטחים את השפה באיזשהו צורה?
כן, אנחנו שמים את
ה... Bring me this כן, here, כזה, אנחנו here, לא אומרים here, אנחנו אומרים here, זה משהו יותר
או,
חד אולי.
כן, זה גם זה, גם מה שאמרת עכשיו זה נורא עם אינטונציה ישראלית, bring me the this, אוקיי? Okay? אז bring me the thing. אז יש גם הגאים, למשל ההבדל בין שיפ לשיפ, בגלל שאין לנו את שני הגאים האלה,
אז אומרת, אנחנו... זאת אומרת, זו מילה שבעצם האמריקאי יכול להבדיל מאוד בקלות בין שיפ הכבשה לשיפ האונייה.
לגמרי.
ואנחנו okay. כישראלים, יהיה לנו קשה.
יהיה לנו קשה קודם כל לשמוע את זה, כי אין את ההבחנה הזאת בעברית, אז אנחנו לפעמים לא שמים לב שיש הבדל, וגם אם שמים, אנחנו לא, שמים לב, אנחנו לא יודעים מה לעשות עם הפה, ואז אנחנו נגיד את זה, כדבר הכי קרוב לנו, שזה ה-E בעברית, כן? אז יש שיפ ושיפ, וביץ' וביץ', ואז כבר אתה יכול להיכנס
לצרות. אבל איזה סטיגמות, כשמישהו כאילו שומע אותנו כישראלים, מה לדעתך עובר לו בראש מכירותך כמי שחיה בארצות הברית?
אז אני אגיד לך מה, יש משהו בהבדל התרבותי שבא לידי ביטוי בשפה, שעברית היא מאוד direct. גם בתרבות, אבל גם בשפה. משהו באינטונציה הוא מאוד פלט ומונוטוני, והדבר הזה יכול להישמע לאנשים גם קצת אגרסיבי, קצת קצר, כאילו I'm being short.
כאילו במובן של אנחנו קצת רוד כזה?
קצת רוד, קצת
לא מנומסים.
רוח, לא מנומסים. זה מתחבר גם לתרבות, התרבות הצפה, אתה יודע. אז אני חושבת שקשה קצת לעשות ההפרדה בין רק המבטא לבין ה...
זאת אומרת, הקטע של התרבות והמבטא פה הם ככה משתלבים באיזושהי צורה?
הם מחוברים, ואני מרגישה שהדרך שאנחנו מדברים את השפה מאוד קשורה לאיך שאנחנו, לתרבות שלנו. אז באמת, אינטונציה בעברית יכולה להיות קצת גם קצרה, גם אנחנו נוטים לשים דגשים על... כשאנחנו עושים אפליקציה של אינטונציה בעברית, אנחנו שמים את הדגשים על מקומות לא נכונים, אז דברים נהיים קצת פחות ברורים, פחות אפקטיביים, אבל אני חושבת שעיקר הדברים, בואו נניח שנייה ל-R ול-TH ולהגאים, שזה אנשים יכולים להבין שאנחנו עושים שם איזה substitution, איזושהי החלפה ולהבין אותנו. מה שיותר חשוב זה באמת האינטונציה, איך דברים נאמרים, טיימינג של דברים, כי לפעמים יש לנו הרבה סרקזם בשפה, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בצורה, זה יכול להיות, לזה אפקט מאוד לא חיובי. למישהו שלא מכיר את זה ולא מבין. זאת אומרת,
כשאנחנו מדברים בסרקזם, בוא נגיד, מכניסים את הסרקזם הישראלי, יכול להיות שזה לא יעבור באותה הצורה?
לא רק לא יכול להיות, זה יכול להיות מאוד, אנשים יכולים להיפגע מזה.
נתקלת, אגב, במצבים שמישהו סיפר לך, או שאת נתקלת במין טעויות כאלה, שיכולות להיות משמעותיות?
כן, אני מנסה לזכר בה... יש לי חברה אמריקאית שסיפרה לי, יש לה איזה מכר ישראלי, וכששאלתי אותה על מה היא חושבת על ההבדלים בין התרבות הישראלית לתרבות האמריקאית, אז היא אמרה, טוב, זה לא בהכרח קשור רק למבטא, אבל היא אמרה, נגיד, שהוא בעלה ואמר, you say a lot of thank you, you say thank you too much, or I'm sorry too much. אז... הרעיון הזה שהתרבות האמריקאית היא גם מאוד
מנומסת,
מאוד מנומסת, כן, ואין, ונורא קשה, ולישראלים זה נורא קשה, זה כל התרבות הזאת גם של ה-small talk וה-networking, ושל ישראלים נורא קשה עם זה, כי למה, בואו נדבר על ישר ביזנס, ואנחנו צריכים לדבר עכשיו על מזג אוויר. אבל מבחינת מה ששאלת אותי על האינטונציה, אני חושבת ש... הרבה פעמים אנשים מספרים לי על, כשהם אומרים דברים מסוימים, יש הרבה שתיקות מביכות, יש הרבה סיטואציות שהם לא כל כך יודעים איך לצאת מזה, שהם יודעים שהם אומרים משהו לא בסדר, שזה לא נשמע טוב, שאנשים מגיבים אליהם בקרירות, והם...
מובחים באיזושהי צורה, כאילו.
אחרים מובחים, אני לא יודעת אם הם מרגישים שמישהו אחר מובח, הם מובחים בעצמם, כי הם מרגישים שהם...
זאת אומרת,
שהם...
אולי זה בולם את, אתה בולם את עצמך במידה מסוימת שאתה מרגיש כשאין לך ביטחון עצמי בצורה של המפתח.
זה לחלוטין, זאת אומרת, אני חושבת שהבעיה היא שכשמישהו כן מודע למפתח, ומתחילים לדבר ומודע לזה שיש לזה איזו השלכה בשיחה, בטח באחד על אחד, בטח בשיחות עסקים, שברגע שמתחילים להתעסק עם זה, אוי רגע, לא הבינו אותי עכשיו נכון, הוא מסתכל עליי מוזר, הוא שואל אותי למה התכוונתי, או הוא בכלל לא הבין מה התכוונתי, אז מעבר לזה שזה יוצר איזשהו קצר בתקשורת, זה גם תופס המון מקום במוח של התעסקות בזה עכשיו, אוי שיט, אני לא נשמע טוב, לא אמרתי את זה טוב, והדבר הזה זה כמו כדור שלג, ואז המילים פחות זמינות, ואז עושים טעויות, ואז גם זה גורם לאיזשהו תחושה, הלקאה עצמית כזאת של, אוי, אני לא יודע, או לא יודעת לדבר אנגלית עכשיו, ואז המבטא בעצם... זה לא רק המבטא, זה בעצם משפיע על כל הפלואנסי שלנו והפלואו, כי זה, יש פה הרבה אספקטים פסיכולוגיים שאנחנו נתקיים על זה, במיוחד אנשים שהם מאוד מודעים לעצמם ומאוד שומעים את עצמם מבחוץ. ואז בגלל זה הדבר, ויש פער נורא גדול בין איך הם שומעים את האנגלית בראש שלהם, לאיך שהיא יוצאת מהם.
איך שהיא יוצאת מהם.
כן.
אבל את יודעת, אני נתקלתי בכתבה מאוד מגניבה, שקראתי בזמנו, ראיון עם ארנולד שוורצנגר, שהמבטא שלו ידוע ומפורסם, זה סימן ההיכר שלו.
כן.
והוא אמר שהוא בתור אמריקאי שהתאזרח בארצות הברית לפני 40 שנה, כבר אין לו בתכלס המבטא האוסטרי הזה. הוא יכול לדבר באנגלית די סבירה, לא נותנים לו. מצפים ממנו להיות ארנולד שוורצנגר, אפילו כבר
כן,
שלו.
כן, זה כבר סימן ההיכר שלו.
אז יכול להיות דווקא שהמבטא הישראלי שלנו, זה נכס, במיוחד לנאמר אנשי עסקים יזמים, שבאים כישראלים מהסטארט-אפ ניישן, ובאיזשהו מקום אם מתשתשים את הדבר הזה, הם גם יאבדו אולי חלק ממה שמייחד אותם.
אוקיי, זו נקודה טובה, אבל אני אגיד לך מה אני חושבת על זה. דבר ראשון, יש הפרדה בין המבטא, לבין הייחודיות הישראלית שלנו, מה שאנחנו מביאים, הסטארט-אפ ניישן לא מבוסס על איך השפה מדוברת, זה בעצם יש שם הרבה יותר, באמת ה-directness וה-resourcefulness, וכל מיני אלמנטים שהופכים את הישראלים לכל כך מוצלחים ומצליחים. מבטא זה יכול להיות סימן ניכר, ושאני מכירה הרבה אנשים שאומרים, אין לי שום סיבה לעבוד, הרבה אנשים שהגיעו למקומות מאוד גבוהים, ואתם תתאימו את עצמכם אליי, ואם קשה לכם להבין אותי, אז...
זה בשכם.
כן, בדיוק. יש אנשים שיכולים להרשות לעצמם את זה. אני גם שמה לב שזה גם עניין של אופי. יש אנשים שכן, יש להם את הצורך הזה של to be the best at what they do, להיות הכי טובים במה שהם עושים, וחלק מזה זה to conquer English. סליחה שאני עוברת לאנגלית, פשוט רובה, דיבור שלי
בתחום הזה, זה באנגלית.
באמת, כאילו, אם כבר מדברים, אז לעשות את זה בצורה שאנגלית אמורה להיות מדוברת. מעבר לזה, שכן אפשר לשמור על הייחודיות, אבל אין ספק שצריך שתהיה פה שליטה. אני תמיד אומרת שמבטא זה כמו מין תחפושת, שאתה יכול לשים אותו עליך, אותה עליך, ולהוריד אותה מתי שאתה רוצה. אני אישית מדברת לרוב באנגלית אמריקאית, כשאני מדברת עם אנשים שיש להם אנגלית קצת פחות טובה, אירופאים, גם ישראלים, אני מורידה את המבטא טיפה, אני משתמשת יותר במבטא הישראלי שלי. זאת אומרת, ברגע
שיש לך... זה משהו במודע?
מודע. אני עושה את זה במודע, כי...
לי זה קורה לפעמים לא במודע. כשאני מגיע, נגיד, לתאילנד, אני עובר לדבר במין אנגלית משובשת, כי לא נעים לי.
כי זה אמפתיה כזאת גם.
אני כאילו מעמיד פנים שאני יודע אנגלית טובה, והצד השני הוא מלצר, הוא לא מבין אנגלית טובה.
כן.
אז כאילו, אצלי זה כזה לא מודע דווקא.
אבל זה נשמע כאילו זה מודע, כי אתה אומר, אני יודע ש...
לא, זה משהו לחלוטין שאני לא שולט עליו. שאתה עושה את זה. כן, מעניין.
כן. אז אני עושה את זה כי אני יודעת שאני יותר ברורה אם אני משתמשת פחות במבטא האמריקאי שלי. אני חושבת שאם אנשים מדברים בסביבה שהם מרגישים שהם, שיש להם כוח ולמבטא שלהם יש איזשהו כוח, אז להשתמש במבטא, אבל יש פה עניין של clarity, יש פה עניין של אפקטיביות. אם אנשים לא הבינו אותך, או אותך, אז יש פה בעיה. אז מה הטעם במה להגיד?
אלו מקצועות מכירותך, דווקא בהם אולי חשוב יותר, מקצועות, תחום העניין, שבהם חשוב יותר לסגל מבטא יותר טוב.
אז קודם כל, כל מי שמדבר מול קהל, מי שמציג, מי שיש לו הרבה שיחות, בין אם זה שיחות מחירה, או שיחות, בין אם זה פוליטיקאים שצריכים לדבר ביניהם, וצריך שתהיה אנגלית עם כוח. אבל אני גם חושבת שוב, שגם אנשים שהם נותנים support למשל, ואוקיי, זה לא קריטי שיהיה מבטא טוב, ברגע שיש מבטא יותר טוב, יש הבנה יותר עמוקה של האנגלית, ואז האנגלית משתפרת. זאת אומרת, המבטא זה לא רק מבטא, זה בעצם, זה נשמע קצת שטחי, ובגלל זה היו, אני זוכרת שרק התחלתי, הייתה המון התנגדות, למה צריך מבטא? תלמדו grammar ו-vocabulary וזהו. המבטא זה בעצם החוליה הזאת, שבעצם איך הכל בא ביחד. מה עושים עם הכל? אז אתם יודעים את המילים, ואתם יודעים לקרוא ולכתוב מעולה. אבל בעצם איך הופכים את זה למשהו שמעביר מסר, שמשכנע, שגורם לאנשים להתחבר אליכם? כשמישהו שומע אינטונציה שהיא יכולה להיות קצת סרקסטית, וזה לא הכוונה שלכם כדוברים.
זה עובר בתת הכרה, בסאבטקסט.
בתת הכרה, זה כל כך משמעותי.
לא בשליטתך כדובר.
בטח. אז למה לאבד את הכוח הזה? למה לחשוב שרק מילים משנות? הרי גם מחקרים מראים שרק אחוז נורא קטן של כל... public talk, זה התוכן, זה המצגת, זה האנשים שמים את כל הדגש על להתכונן למצגת ולעשות את הסליידס, ולא אומרים את זה בעל פה אפילו פעם אחת. לא יודעים בכלל איך המילים יוצאות מהפה. וזה כל כך משמעותי, כי זה בעצם התקשורת הלא מודעת.
אבל שיפור מבטא זה משהו שלוקח זמן ומאמץ ותרגול.
נכון,
זה,
נכון.
אני חושב, יש קונצנזוס בקרב כל מי שמתעסק בתחום הזה, שאתה לא תלמד את זה רק מחצי שעה של לדבר עם מישהו אחר, אתה צריך לתרגל לא. את זה.
אתה אולי... צריך לדעת למה להקשיב ומה לתרגל.
זאת אומרת, תרגול מודע במקומות מסוימים לגמרי. שאתה צריך לשפר. ותרגול כזה לוקח זמן, אז אולי שווה נכון. לי להשקיע את הזמן שלי דווקא למשל לשפר את האוצר המילים שלי באנגלית. למה דווקא להשקיע את אותו הזמן במבטא?
אוצר מילים... אנחנו מגיעים לאיזושהי נקודה שאנחנו, יש לנו את האוצר מילים הבסיסי שבו אנחנו משתמשים. אני לא חושבת שזה או זה או זה. זה שני הדברים האלה גורמים לך באמת להגיע למקום שהוא מקום, כמו שאמרתי, שיש לך כוח באנגלית, שאתה מצליח להביא את האנגלית לרמה, שאתה מרגיש בנוח להביע את עצמך, שאתה מצליח לקרב את ההבעה שלך באנגלית לידע שלך. ללמוד אוצר מילים, זה בסדר, אבל מה זה עוזר אם אתה לא יודע להגיד את המילים, או שאתה אומר ולא מבינים אותך?
זאת אומרת, מבטא זה יותר בסיסי אולי באיזושהי צורה?
זה יותר בסיסי, במיוחד, תראה, אני לא אמליץ למישהו לעבוד על מבטא, אם הוא או היא לא מצליחים להביע משפט אחד, או להגיד משפט אחד.
אם האנגלית שלך קלוקלת מאוד, קודם כל תשפר את האנגלית.
כן, כי זה יכול להיות, זה יכול לחסום. כאילו, הרבה מגיעים אל האנשים שאומרים, אני לא יודע לדבר, אבל אני רוצה לעבוד על מבטא. אז זה, יש פה בעיה, כי בעצם זה יכול לחסום, יכולים להתחיל להתעסק במה לעשות עם הפה ועם הלשון וזה, ובאמת המילים לא יוצאות. אבל לאנשים שהם ברמה בינונית ומעלה, ואפילו גבוהה מאוד, ללמוד עוד מילים זה טוב וזה אפקטיבי, אבל אני חושבת שברמה של של התקשורת האמיתית, אם תשתמש במילה יותר יפה במקום מילה יותר בסיסית, זה לא מה שיעשה את ההבדל, מאשר אם באמת האינטונציה תהיה מדויקת, והטיימינג והפרייזינג, וזה לא ייצור איזשהו מחסום תרבותי בינך לבין דובר שהוא אנגלית, דובר אנגלית שפת אם. ולמרבה הצער, שוב, אנשים הם מלאים בדעות קדומות, אז ברגע, יש מחקרים שמראים שברגע שאנשים שומעים מבטא, הם מיד מייחסים לדובר עם המבטא אנגלית ברמה הרבה יותר נמוכה ממה שהיא באמת.
אפילו אם יש לך אוצר מילים לא רע,
כן.
עצם זה שיש לך מבטא כבר באיזושהי צורה
אוטומטי, לוקח הרבה זמן לשכנע מישהו שהאנגלית שלך היא ברמה גבוהה ואפילו גבוהה מאוד, אם יש מבטא. לעומת זאת, הרבה יותר קל to fool people, אם יש לך מבטא מעולה,
אתה לא יוצא מהקומפורט זון של מה שאתה יודע לדבר, אז אתה יכול to pass as an American.
לגמרי.
בצורה כזו או אחרת.
לגמרי, כן.
אני תמיד דרך אגב משווה את זה, כשאני מנסה להבין את ההשפעה של מבטא, ואם זה חשוב לי המבטא או לא, אז אמרתי לעצמי, מה קורה אם עכשיו אני מקשיב להודי שמדבר עברית? זאת אומרת, אני ספציפית חי בעולם של הפודקאסטים, ואני אומר, משלב מסוים, כשהמבטא שלך מספיק זר, הוא ממסך כמעט כל דבר אחר. אתה מפסיק להקשיב לתוכן, ומתמקד ברגע, אני מבין אותו, לא מבין אותו.
לגמרי.
זה מוזר המבטא, מאיפה הוא, וכדומה.
אתה משקיע כל כך הרבה מאמץ בלהבין, לפענח, שאתה כבר לא נהנה.
זה מסיח את הדעת.
כן.
אז המטרה שלי אישית, אתה פשוט להגיע למצב שבו המבטא קיים, אבל הוא כבר הופך להיות נון-אישו בשלב מסוים. זאת אומרת, זה מוזיקה קצת שונה, אבל אני מניח שאמריקאי מהדרום ואמריקאי במזרח, הם מבינים אחד שמספיק טוב שזה כבר לא נישהו כזה.
נכון.
הנושא הזה של, ועכשיו אני חוזר חזרה למה שפתחתי איתו, שאני הגעתי במיינדסט מאוד סקפטי. אז אני, ואת גם רמס הזה שכשהתחלת את הסיפור הזה, אמרו לך, למה דווקא מפתעה? כאילו, הייתה ספקנות מסוימת.
כן.
אז מה את אומרת לאנשים כמוני שבאים אליך בגיל 39-40 כזה, ואומרים לך, תשמעי, אני לא מאמין שאני אצליח לשפר מפתעה בכזה גיל. אף אחד מסביבי לא מצליח.
כן. אז אני אומרת, קודם כל, there are no magic solutions, שזה לא עכשיו בוא...
ואומרת את זה במפתע טוב.
עכשיו תחזור אחריי. גם לילד בן 20 או לילדה בת 17, אני לא אגיד, תעשו את זה וזה יבוא בקלות. צריך לעבוד. זה עבודה, זה לשנות הרגלים, זה מודעות, זה לפתח את הזיכרון של השריר, muscle memory, כדי לא להתעסק בזה.
כמה זמן צריך אדם ממוצע בגילאי כבר שהוא בוגר, לתרגל מניסיונך ולהשקיע בזה? בוא נגיד שהוא משקיע בזה את מידת המאמץ הראויה, כאילו. כמה זמן הוא צריך לשפר מבטא בצורה טובה?
בצורה משמעותית, כן. אז זה לפחות חצי שנה.
זה לא מבוטל.
זה לא מבוטל. וזה אני סלחנית. זאת אומרת, יש שיפור משמעותי כבר אחרי 3 חודשים. ואני אומרת את זה מניסיון, היו לי מאות תלמידים, ואני יודעת שאפילו כבר אחרי 2-3 מפגשים, פתאום יש שיפט מאוד גדול במודעות, פתאום שומעים דברים שלא שמעו לפני, ואז נורא קל פשוט, ברגע ששומעים את זה, אז יותר קל לעשות את זה, להפיק את זה. אז בואו נצא מנקודת הנחה, שאם לא שמעו בכלל, אז כמובן לא הפיקו את הצלילים החדשים, או את המוזיקה השונה. אז ברגע שכבר אחרי כמה מפגשים יש שיפור משמעותי, אחרי כמה חודשים, 3 חודשים נגיד, שלומדים את כל הדברים, אז יש, צריך זמן להטמעה. צריך זמן, ואני מדברת על 3 חודשים, 6 חודשים, לשיפור משמעותי שזה הופך להיות ספונטני, שאתה לא חושב על זה כשאתה...
כשאתה כבר לא מתאמץ לדבר במבטא הטוב.
כן, כל הזה, אתה לא חושב כל הזמן, רגע, אני צריך להוציא את הלשון ל-TH, ולהגל את השפתיים ל-R. אבל אפילו יותר, אפילו שנה, ו... ואפילו גם אם לא מתרגלים, יצא לי, היו לי קבוצות שלא פגשתי, שעשו איזושהי הכשרה בסיסית, ואז לא פגשתי אותם חצי שנה, ואחרי חצי שנה באתי, ובאיזה חברה פה בארץ, ואחרי חצי שנה שמעתי, והם היו נשמעים אחרת לגמרי, משמעותית הרבה יותר טוב. חצי שנה אחרי ששמעתי אותם פעם אחרונה, ואמרתי, וואו, מה, תרגלתם כל כך הרבה, איזה יופי וזה, ואמרו לי, לא, לא נגענו,
פשוט
לא עשינו כלום.
זה נכנס...
הם מדברים אנגלית ביום-יום, וזה נכנס, והם כל הזמן גם שומעים את ה... הם שומעים את זה, וזה שם, וזה מתחיל להשפיע. It's contagious. אתה פתאום לא מצליח להוציא משהו, כי אחרת זה נשמע לך מוזר, ומתחילים לתקן, ואז יש הבדל, יש שיפור משמעותי. אז גם לזמן שעובר יש פה משמעות.
עכשיו, יש בעיה אחרת שנתקלתי בה.
כן.
אני צריך לשפר בצורה לא רעה את המבטא, אבל שטף הדיבור שלי עדיין היה לי קשה. זאת אומרת, במצבים שבהם אתה קורא טקסט מהדף, או שאתה לומד בעל פה למצגת, אתה יכול להתאמן על הטקסט הספציפי ולהצליח.
כן.
איך משפרים אבל את שטף הדיבור, זאת אומרת, לא להיתקע, שאתה ממציא משפט on the fly, תוך כדי שיחה, ומתחיל, דברים נתקעים כי אין לך את המילה המתאימה.
נכון,
אוקיי. אפשר את זה לשפר?
אז קודם כל, זו אחת הבעיות הכי גדולות לדוברי אנגלית כשפה שנייה. זה אחד הדברים, תמיד שאני מדבר, יש לי את השיחה הראשונה עם תלמידים, זה הדבר הראשון שעולה. אני נתקעת, אני לא, המילה מגיעה, ואז blackout. כאילו מה עושים, או מצליחים, ואז, אבל הכל מושפע, מתחילים לדבר יותר לאט. אז קודם כל, כמה שיותר לדבר, אין מה לעשות. כאילו,
תרגול.
אבל אני הייתי מציעה לדבר ספונטנית לבד, ממש to speak out your thoughts, כזה stream of consciousness. לשבת באוטו ולהגיד, אוי, עכשיו אני צריכה, now I need to go call my mom, and then,
לנהל את השיחות הפנימיות שלך באנגלית באיזושהי צורה?
את המחשבות להריץ אותן בכל רם. שוב, הרעיון הוא
של... לא מספיק רק לחשוב עכשיו באנגלית.
ככה אתה מצליח, אתה יכול לתרגל את החשיבה באנגלית, וזה גם טוב. אבל כשאתה חושב ומדבר, אז יש לזה... אז באמת אנחנו מקשרים באמת את האנגלית הפסיבית, מה שקורה לנו בתוך המוח. בגלל זה אנשים כל כך הרבה יותר קל להם לקרוא ולכתוב באנגלית ולשמוע טלוויזיה, ואז הם מבינים הכל, אבל אז הם באים לדבר והם נתקעים. למה? כי תמיד יש את הפער הזה בין הידע של האנגלית לאנגלית המדוברת. וזה צריך להיפטר על ידי active practice של לדבר, זאת אומרת להפוך כל סיטואציה פסיבית לאקטיבית. אז זה או לדבר את המחשבות בכל רם, אם אתה קורא אז לקרוא בכל רם, אם אתה צריך לעשות שיחת טלפון אז לעשות סימולציה בכל רם, להקליט, להקשיב, זאת אומרת אין שום משמעות כבר לאנגלית שהיא, שקוראים, יש לי הרבה שאומרים לי, טוב אני קורא ספר בחודש, סבבה, כמה ספרים קראתם כבר? האם באמת הייתה לזה השפעה משמעותית על האנגלית שלכם? לא, כי אנחנו עדיין, אנחנו לא לומדים מה הטעויות שאנחנו עושים. כן, לומדים עוד מילים ולומדים, אבל משמעותית לשפר את הפלוינסי ופלואו על ידי קריאת ספר, זה כמעט בלתי אפשרי.
לא, אני גם יכול באמת להעיד מעצמי. קראתי מיליארד ספרים באנגלית. יש הבדל כנראה מאוד מהותי במוח בין היכולת שלך להוציא את מה שאתה רוצה להוציא החוצה. ומה שעובר לך בראש.
וזה ההבנה שצריכה להיות על ידי כל אחד, שבאמת רוצה לשפר את הפלואו ואת הפלואנסי. אתה יכול בעצמך להעיד איזה הבדל יש אחרי 100 שעות של דיבור באנגלית. זאת אומרת, בבחינת היכולת שלך להוציא משפט. עכשיו, משהו שחשוב לי להגיד, זה הדרך להגיע למקום שאתם רוצים להגיע, זה על ידי עשיית הרבה טעויות. על ידי להיתקע. ברגע שנתקעים, אז מוצאים את המילה. ואז המילה הזאת תהיה הרבה יותר נוכחת, אוקיי? זאת אומרת, זה לא... אז נתקעים, המילה מגיעה, בפעם הבאה שתתקעו, אז המילה כבר תהיה שם, כי כבר עברתם את המחסום הזה. אנשים כל כך בפחד של להיתקע, או לא למצוא את המילים הנכונות, שפשוט לא מדברים.
איך אני יכול לתרגל בבית בצורה טובה? זאת אומרת, אני מן הסתם מגיע לשיעור, אני מקבל ממך את ההדרכה, אני מקבל שיעורי בית, אבל בבית אין לי פידבק שאומר, זה לא היה מספיק טוב. איך אני פותר את זה?
אוקיי, אז יש כמה דרכים לפתור את זה. אז אחת הדרכים זה באמת לפתח את השמיעה שלך, ברמה של באמת לנסות להזין ולהקשיב, להבדלים בין איך אתה אומר את זה לדובר אמריקאי לצורך העניין. אז מה שהייתי ממליצה לך לעשות זה לך לאתר TED ותבחר הרצאה ותנגן אותה, תלחץ record בטלפון שלך, תנגן משפט, תעצור, תחזור אחרי המשפט. לנסות לחכות בדיוק את מה שהדובר אומר.
לעשות חיקוי של המבטא שלו.
של המבטא. חיקוי מודע גם, זאת אומרת, זה תמיד צריך להיות עם איזושהי נקודה בראש של על מה אני עובד עכשיו. למשל, אם תרגלנו את ה-R או את ה-TH, או שאתה שם לך למטרה להשתמש ב-R האמריקאית, אז לוודא שכל פעם שאתה מגיע ל-R, you're nailing it. אתה אומר את ה-R כמו שצריך. עכשיו, לעשות, להקליט כמה משפטים כאלה, ואז להקשיב. ואז יש לך, תמיד אנחנו נשמעים אחרת בראש שלנו, מאשר איך שאנחנו נשמעים במציאות. ולנגן את זה, ובאמת לשמוע. ואז מתחילים לשים לב לכל מיני דקויות שלא שמת לב פתאום. ובטח שיש לך איזשהו רפרנס, אתה מקשיב.
כאילו.
כן, כן, אתה לומד לשמוע, אתה לומד להבין, ואז כשאתה שומע את זה, יותר קל צריך את הכלים של לדעת מה בדיוק לעשות עם הלשון או הפה או הלסת. אבל גם אם אין, imitation is really powerful. זאת אומרת, גם אם לא למדתם את זה ואתם לא יודעים מה לעשות, אז באמת רק מלנסות לעצום עיניים ולנסות לחכות בדיוק, זה משהו שהוא הרבה אנשים עבדו על המבטא שלהם בצורה מושלמת רק מ-imitation, מחיקוי.
אחד מהדברים שאני נתקלתי במהלך תהליך הלימוד שלי, זה שיש המון המון מילים באנגלית שמבוטאות בצורה מאוד ייחודית יחסית, וממש לא דומה לחלוטין לאופן שבו הן כתובות. וזה אחד מהדברים שאני עדיין כל הזמן נתקל בהם, כשאני מקריין במסגרת העבודה שלי, אתה נתקל בהמון מילים שהן מילים שאתה, אם לא היית יודע איך אומרים אותם, לא היית, זה לא שאלה שמפתה, זה שאלה של ידיעת האופן שבו המילה הזאת בכלל אומרים אותה.
נכון.
אנחנו רגילים אולי לקרוא אותה מהדף, אתה לאו דווקא יודע שככה אומרים את זה.
וזה עוד יותר מדגיש את הנקודה של למה חייבים לדבר בכל רם, כשמתכוננים למשהו, שמנסים לתרגל את האנגלית, זה חייב להיות בכל רם, כי אז אתה תדע אם אתה יודע להגיד מילה מסוימת או לא. וכן,
זאת אומרת,
יש...
כשאני יודע שאני יכול להיות מצגת, את אומרת, דבר אותה בכל רם, לא רק...
ולא רק פעם אחת, 20 פעם. באמת, אני לא יכולה... I can't stress enough כמה זה חשוב... באמת לעשות את החזרתיות הזאת, להרגיל את השרירים, זה הכל עניין של שרירים בסופו של דבר. אתה לא יכול לרוץ מרתון בלי להתאמן אפילו פעם אחת, אוקיי? עכשיו, לגבי האנגלית, איך שהיא כתובה, אנגלית היא לא שפה פונטית, וזאת הבעיה העיקרית. גם זה אחת הבעיות באיך שמלמדים אנגלית בבית ספר.
בוא תבהירי, שפה פונטית, מה הכוונה?
שפה פונטית, זה אומר, היא נשמעת כמו שהיא נכתבת. ספרדית היא שפה פונטית.
מה שאתה רואה, פחות או יותר ככה אומרים את
זה. A זה A, O זה O. אנגלית היא לא שפה פונטית. יש 5 אותיות תנועה, A, O, U, I, E, יש 16 תנועות. וזה רק בדיאלקט סטנדרטי, יש יותר בדיאלקטים אחרים או פחות. זאת אומרת, בוא נעשה את זה ככה. זה
מתוך הנחה, שאם יש לך 100 אותיות והרבה דרכים להגיד את זה, אז כנראה שאתה לא תדע בוודאות מה שכתוב על הדף, איך אומרים את זה.
אז למשל, האות O, היא יכולה להיות A, כמו ב-dog, היא יכולה להיות O, כמו ב-home, היא יכולה להיות A, כמו ב-computer, היא יכולה להיות A, כמו ב-foot. זאת אומרת, האות O, אנחנו...
פשוט צי אותה, מראה. זה פשוט צי אותה. רגע, אני ממליץ למאזינים, אני הזכרתי זה באחד הפרקים של עושים היסטוריה, יש פודקאסט מעולה שנקרא The History of the English Language, שאם אתה צולח אותו, כי זה חתיכת קורס אוניברסיטאי מגניב, אבל אני גיק של הדברים האלה, אבל ממש מסבירים למה האנגלית היא כזה סיוט כמו שהיא היום, כי היא ערבוב של לטינית ויוונית וגרמנית וצרפתית וספרדית, וכל מה שנכנס בפנים, בסוף הפך לאנגלית.
היא כל כך השתנתה, שגם אם היה פעם ספלינג פאטרן מסוים,
זה כבר לא.
זה כבר לא. זה כבר לא, כן. אז הכי חשוב להבין את זה, שלא לצפות מהאנגלית להישמע כמו שהיא נכתבת. ויש איזושהי בעיה עם איך שמלמדים גם, כי מלמדים לקרוא ולכתוב קודם כל, בבית ספר. ואז אנחנו הכל סביב המילה הכתובה, ואני אגיד לך יותר מזה, אנשים כבר שומעים את האנגלית דרך הפילטר של המילה הכתובה. אנשים מתווכחים איתי ואומרים לי, לא, יש O ב-control. ואני אומרת, לא, אין O, אבל אני שומע או שומעת, O, אין. אבל בגלל שיש שם התאות O, אז זה נתפס
בקטגוריה. אז אתה אומר את זה קונטרול כמו ישראלי, או קונטרול כמו באנגלית אמריקנית.
כן, אגב, המילים הכי בעייתיות ששמתי לב, זה מילים שיש לנו בעברית. נגיד קונטרול, כי יש לנו קונטרול, או קריאטיב, נכון? וזה לא...
ואז אתה אומר אותם במין היבריש.
כן, בדיוק.
אוי, זה כל כך מתסכל. עוד טיפ קטן שאני יכול לתת למאזינים מניסיוני, יש אתר של, לפי דעתי, של קיימבריג' לפי דעתי, שפשוט זה אתר שבו מי שעשה את זה, זה עבודה מדהימה, כל מילה שאתה מכניס פחות או יותר, יש הקלטה של, איך מבטאים אותה באנגלית בריטית ואנגלית אמריקנית, ואני נעזר בזה אין ספור פעמים, אני אשים את הקישור. כשיש לך מילה שאתה לא יודע איך מבטאים אותה, כנראה שהיא תהיה באתר הזה. זה חתיכת פרויקט אדיר, כנראה מאות אלפי מילים.
יש גם פורוו, שלכל מילה יש, זה כזה אתר שיתופי, שאנשים מקליטים את עצמם, ומלא מילים, ויש כל מיני מבטאים, שאנשים ממש מקליטים את עצמם, כן. אז שם אתה תשמע את ההבדל בין מישהו מניו יורק, למישהו מסקוטלנד, למישהו מדרום אפריקה.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק.
הפרק בחסות מדעטק חיפה, המוזיאון הלאומי למדע, טכנולוגיה וחלל, המזמין חברות הייטק וטכנולוגיה לקחת חלק בתערוכת דיגיטל מי שתתקיים בקיץ 2018. בקיץ הקרוב תעלה במוזיאון הלאומי למדע ולטכנולוגיה תערוכה חווייתית ראשונה מסוגה בעולם. תערוכה שתעסוק בזהות הדיגיטלית האישית שלנו בעולם הווירטואלי. המבקרים בתערוכת דיגיטל מי יוכלו להתנסות בטכנולוגיות ומיצגים השופכים אור על שאלות של יצירתיות, קהילתיות, ביטוי אישי ותוכן מותאם בעולם הווירטואלי, כמו התנסות עם טכנולוגיות זיהוי פנים, מציאות מדומה, פרופיילינג ועוד. מדעטק מזמין חברות המפתחות טכנולוגיות בתחומים הקשורים לתערוכה להציג אותן בפני המבקרים, למעלה מ-300,000 איש, ולקחת חסות על האירוע. חברות המעוניינות בפרטים נוספים מוזמנות לפנות אל נוגה צימרמן, מנהלת פיתוח המשאבים והשיווק, בטלפון 054-4474-909 או במייל noga.zimmerman@madatech.org.il. מספר הטלפון והמייל מופיעים גם בבאנר של המדעטק באתר של עושים היסטוריה, ranlevi.com.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
אז בואי תספרי לי קצת על עצמך. איך הגעת לעסוק בזה? מאיפה, איזה כיוון את מגיעה לזה?
ובכן.
לא בלשנית במקור במקור.
לא בלשנית, אפילו לא ממש סיימתי את התואר לצערי, כי נהייתי כל כך עסוקה. שנשארו לי עוד כמה קורסים.
בסדר, בחברה טובה, ביל גייטס, עזב את הקולג' בשלב מסוים, ידוע.
התחלתי כשחקנית בעצם בניו יורק. למדתי, עברתי לניו יורק בגיל 20.
עסקת במשחק עוד מישראל, אני מניח.
אחרי הצבא ישר עברתי, למדתי משחק בתיאטרון, בתיכון, אבל אז עברתי ישר אחרי הצבא לניו יורק. חייתי שם קצת. ניסיתי להבין לאן פניי מועדות, ואז זה החלטתי, התקבלתי שם לבית ספר למשחק, ושם בעצם התחיל הרומן שלי עם אנגלית, ועם הפונולוגיה והפונטיקה של האנגלית, למדתי שם.
איך היה המבטא שלך כישראלית שהגיעה פעם ראשונה לניו יורק? זאת אומרת, היה לך מבטא טוב, או שהיה לך מבטא שהיית מגדירה אותו ישראלי טיפוסי?
אז לא ישראלי טיפוסי, אבל בוא נגיד תמיד כשהייתי מדברת, אז זה, oh, where are you from? You have such a cute accent. ואתה יודע, וסניתי את זה, סניתי להיות הבחורה, עבדתי הייתי ברמנית, וכל הזמן זה לדבר עם אנשים, וזה כל הזמן סביב זה של מאיפה אני, וכמה זה אקזוטי.
ולא אהבת את זה? למה דווקא זה אקזוטי? זה מגניב.
לא, כי רציתי, הייתי בת 20, רציתי נורא נורא להתאמה, רציתי, זה היה בשלב שחשבתי שאני לעולם לא אחזור לארץ, וזהו, אני עכשיו מתחילה את חיי בארצות הברית, והיה לי איזה צורך נורא נורא חזק, הוא כבר לא קיים, כן? כי אני כבר הרבה יותר חזקה ויודעת מי אני ומה השורשים שלי, וגאה בהם וצריכה אותם, אבל אז היה מין כזה חוויה של כזה, של כישלון קטן, כשתמיד היו שמים את האצבע ושואלים אותי מאיפה את, וגם לא רציתי להתעסק, שההתעסקות בכל היכרות ראשונית תהיה סביב מאיפה אני. וכמובן, יש את העניין הפוליטי שתמיד, אתה יודע, שישראל, ובוא נתחיל לדבר עכשיו על פוליטיקה, ומה...
כן, ישר צובעים אותך באיזה צבע מסוים.
לגמרי, לגמרי.
ואז הצטרפת לבית ספר למשחק?
ואז הצטרפתי לבית ספר למשחק, ולמדתי כמה עבודה יש לי לעשות. בעצם פתאום הבנתי איפה אני ממוקמת מבחינת האנגלית שלי, מבחינת מבטא. הרגשתי את הקושי שלי בעבודה על טקסט, ראיתי אותו מול אחרים, ואז אמרתי לעצמי, אוקיי, זאת אומרת, לי יש פה נקודת פתיחה אחרת משל אחרים, ונתתי פוש מאוד חזק. זאת אומרת, כל מה שלמדתי, אז היה לכולנו speech and pronunciation classes, גם לאמריקאים, כי בעצם כולם למדו classical American ו-standard American, שזה אנגלית קצת יותר קלאסית, שייקספיר ומחזות קלאסיים יותר. ובוא נגיד, כדוברת זרה, הגעתי למצב שהייתי הכי טובה בכיתה. כי, אתה יודע, אמריקאים יכולים להרשות לעצמם לא לעשות את העבודה, אבל אני הייתי כל כך אובססיבית על זה, וגם התאהבתי בזה, זה היה מדהים בעיניי, פתאום הכל נפתח, הבנתי הכל. זה מה שאני צריכה לעשות, אז יש פה הגאים, ואני רק צריכה לשנות את הפה שלי כדי לדעת מה לעשות, ועבדתי קשה בזה. זאת אומרת, הרגלתי כל יום.
זאת אומרת, זה לא איזה כישרון טבעי שתמון בך?
לא, לא. תמיד אומרים לי, דה, תעשי לי מפתע סקוטי, ואני כזה, לא, אני צריכה...
את לא טובה צפיר.
לא, אני צריכה להסתכל על ההגאים הפונטיים של סקוטית, או של הדיאלקט המסוים הזה, ואז אני יכולה לעשות את זה, אבל אני צריכה לעשות עבודת שטח.
זה דרך אגב, זה מאוד מעניין מה שאת אומרת, כי את היום במסגרת העסק שלך, ובטח נגיע, אז בטח עובדת גם הרבה אנשים שמשפרים מפתע, אבל לא ישראלים. זאת אומרת, נכון, את מקבלת גם הרבה פניות דרך האינטרנט מאנשים שהם מהודו ובנגלדש וסין וכדומה.
כן.
ואיך את, אולי בתור ישראלית, שאני מדבר, קל לך יחסית לעבוד עם ישראלים, איך את באה לעזור לסיני שרוצה לשפר מבטא?
ברגע שאני שומעת כמה משפטים, אני כבר יודעת, אני ממקדת את העבודה שלי.
כי הטעויות של הסיני הן טעויות אחרות מישראל.
כן. אז למשל, שם יש את העניין של הטונליות, של המיקום של הקול, של הסטרס במקומות לא נכונים. גם דוברים הודים, למשל. אז הם יגידו, נגיד, possibility, במקום possibility. ודוברים סינים יגידו, לא יצליחו להגיד רצף יצורים, יגידו text, במקום texts. זה יהיה להם בלתי אפשרי, כי זה לא קיים בשפה שלהם. אלו דברים שאין בעיה לדוברי עברית. אבל השמיעה שלי מאוד מאוד מפותחת מתוך הניסיון של העבודה שלי, אז אני פשוט, הדרך שאני עובדת, זה לא משנה, גם דוברי עברית, יהיו להם צרכים שונים בסופו של דבר. אז אני פשוט מנסה להבחן מה הדברים שגורמים להכי חוסר בהירות, שהכי מקשים עליהם לתקשר, או שממש יוצרים אצלם איזשהו בעיה פיזית של דיבור, ממש תקיעות, ואז עובדים על זה.
יש איזה לאום כזה מסוים או שפה שממנה בלתי אפשרי לשפר את המבטא, או שזה כאילו...
לא, אני חושבת שכל מי זה הכל עניין של פוקוס ותרגול. לדעת מה צריך לתרגל, וגם לא לתרגל הכל. זאת אומרת, גם נגיד, אני כשאני מלמדת, גם בערוץ יוטיוב, אז אני די מדברת על הכל. אבל מאוד חשוב לדעת מה הדברים הכי חשובים לך.
האקוטים בשפה שאותם אתה צריך...
בשפה עבורך.
ספציפית לבן אדם.
כן, זאת אומרת, אני עובדת לפי החוק 80-20. 20% מהבעיות שאתה יכול לפתור, שיגרמו ל-80% שיפור. אז למשל, אם אני אקשיב למישהו, אז למישהו אחד זה יהיה ה-R והאינטונציה, זאת אומרת, לא לרדת בסוף משפט, זה מה שנטייה של ישראלים. ולדובר סיני, למשל, האינטונציה שהיא יורדת כזה בסוף.
זה משהו ישראלי טיפוסי?
זה משהו מאוד ישראלי טיפוסי, כשהדגש באנגלית לצורך העניין הוא כמעט תמיד בסוף. אז תחשוב על זה כמה...
מעניין. הצורה שבה אתה מבטא את המשפט אפילו, לא רק המילה הבודדת, אלא המשפט.
כן, אני אתן לך דוגמה. נגיד אם אני אקח עכשיו משפט באנגלית, בעברית, אני לא רוצה ללכת הביתה. אני לא רוצה ללכת הביתה. אני אגיד את זה באנגלית, הגייה מושלמת, אבל אינטונציה ישראלית. I don't want to go home. אם הייתי רוצה לעבוד, ללמד את האינטונציה באנגלית, הייתי אומרת, אוקיי, אתה תמיד צריך להחזיק, או אפילו להעלות בטון, בפיץ', את המילה בסוף. אז זה יהיה משהו כמו, I don't want to go home. Home. אז מין עלייה קטנה כזאת. עכשיו, הדברים האלה יכולים להיות נואנסים נורא קטנים, אבל פה מגיע העניין של האפקטיביות, של להבין איפה הדגש, בטח בשיחות בטלפון, או ב-VC, שחסרים אלמנטים של אחד על אחד. אז אם אתה שם את הדגש לא במקום הנכון, ועושה אפליקציה של עברית, אז המסר...
אז לא יבינו את הדברים היותר עדינים.
כן, או דברים יותר עדינים, או אפילו דברים... This is a terrible project. This is a terrible project. אתה יודע, זה...
איפה אתה שם את הסטרס על המילה?
שני המשפטים האלה, כן, הם מביאים שני דברים שונים בסופו של דבר, אם אני שם את הדגש על this, כי זה סתם אפליקציה של עברית שמתחילים חזק ויורדים למטה, לעומת project.
דרך אגב, יש את אותם עקרונות אפשר ליישם גם למשל מישהו שיש לו מבטא רוסי כבד, כי הוא עולה בתור ילד מרוסיה ורוצה ללמוד עברית.
בטח.
זה אותם עקרונות.
הכל, כן, אני גם עובדת עם אמריקאים, על המבטא בעברית שלהם עבדתי.
זאת אומרת, עולים מארצות הברית לישראל.
כן, אז כאילו הם צריכים לצמצם את ההגאים שלהם.
אני חושב שזו עבודה מאוד קשה למישהו כזה, פתאום להתחיל לדבר בחטא ובריש ובעין.
כן, אבל לא פחות קשה משל ישראלים.
טוב, הם אמריקאים, אז יכולים לדבר איך שהם רוצים, ואנחנו כנראה נקבל את זה.
נכון, כן.
זה התחלת. אבל אני חוזר חזרה לך בניו יורק.
כן.
אז הבנת שזה משהו שאת רוצה להיכנס, והתאמנת מאוד מאוד קשה, אבל איך מגיעים מזה להקמת עסק, חברה, יוזמה?
אז הגעתי לארץ ב-2006, וקצת לא מצאתי את עצמי במשחק, זה היה, הייתי שם כבר שיחקתי, והייתי בקבוצת תיאטרון, והופעתי באוף ברודווי, ו...
אז כבר הייתה לך קריירת משחק בארצות הברית?
התחלה, התחלה. ויזה. בוא נתחיל בזה.
צריך לחזור, אז חוזרים.
כן, נגברה לי הוויזה, ולא ראיתי איך אני עכשיו משקיעה את כל הסכומים, והסיכוי לקבל ויזה באותו זמן זה היה...
אבל איך זה להופיע בברודווי? זה נשמע לי כמו חוויה מדהימה.
אוף ברודווי, כן, זה היה...
למישהו שהוא לא חובב תיאטרון כמוני, מה זה אומר?
מדהים, מדהים.
מה זה אומר, כאילו, ברודווי ואוף ברודווי?
אוף ברודווי זה ההפקות הפחות, שרצות לתקופות זמן יותר קצרות, וההפקות פחות פופולריות, יש יותר פרינג', פרינג' זה לא כל כך באוף ברודווי, זאת אומרת,
זה לא המיינסטרים של ההצגות בברודווי, זה יותר מצדדים כזה.
כן, כן.
טוב לדעת את ההבדל.
לא, למרות שאוף ברודווי זה עדיין, ההצגות הטובות ביותר שראיתי היו אוף ברודווי, כן, אבל... ואז כשחזרתי לארץ, אז קצת זה היה מוזר להתחיל הכל מאפס כאן, ועבדתי בכל מיני עבודות אחרות, וכזה תהיתי מה אני רוצה לעשות עם חיי, ואז אמרתי, אני צריכה כסף. עשיתי, עבדתי גם במסעדה, וזה היה ב-2006, ואז אמרתי, רגע, אני זוכרת שהיה את הדבר הזה שממש אהבתי, אולי אני יכולה לתת שיעורים פרטיים במבטא. ואז כתבתי כזה פתק קטן, ונסעתי להרצליה, ושמתי שם על איזה לוח מודעות, ומישהו ראה את הפתק, התקשר אליי אחרי יומיים, ורצה להיפגש, ואז כזה מהר לפני השיעור כתבתי איזה תרגול של ה-TH, ועברתי את השיעור, והיה מדהים, אני אהבתי, היה לי כל כך כיף, והוא היה בעננים, והוא אמר, בחיים לא שידעתי שאפשר לעשות כזה דבר, וזה מה שרציתי, ועשר שנים אחר כך, כבר יש לי מקום שלי, יש לי סטודיו בפלורנטין, ויש לי מורה שמלמדת אצלי, בניתי את העסק, זה לקח לי, זאת אומרת, תוך שנה בערך מהרגע שהתחלתי ללמד את השיעור אחד על אחד הזה, תוך כמה חודשים עשיתי כבר אתר, ומהרגע שהיה לי אתר ותכנים באינטרנט, אז תוך שנה כבר לא הייתי, זה היה
המיין, העבודה שלך.
כן, הפרנסה העיקרית שלי.
מה היה האתגר המשמעותי בדיוק שנתקלת בו בתהליך ההקמה?
אני חושבת לשים את הספוטלייט על המודעות של החשיבות של המבטא. כי באמת לפני 10 שנים, זה גם עכשיו כל ההתנגדויות שהעלית בהתחלה, של למה לעבוד על מבטא, זה לא הדבר הכי חשוב, הכי חשוב לדבר, ועד היום אני שומעת את זה. אבל לפני 10 שנים זה היה ממש ממש מהותי, הייתי הולכת לחברות, וחלק מהאנשים היו נורא מתלהבים, ואז היה מגיע זה שצריך לתת את התקציב, ואומר, זה מותרות, זה שטויות, לא צריך לעבוד על מבטא. והיום יש הרבה, קודם כל, אני חושבת שהרמה של האנגלית עלתה בכיכרון, כאילו אנחנו הרבה יותר חשופים גם לאינטרנט, והשימוש באנגלית הוא הרבה יותר נרחב.
יש מודעות עכשיו לזה שזה שפה שאי אפשר בלעדיה אולי.
אי אפשר בלעדיה, ואנשים כבר עכשיו מחפשים, לא יודעים כל כך איך לעשות הקפיצה הזאת, כי ללמוד עוד 10 מילים וללכת לעוד קורס אנגלית שילמד דקדוק, זה לא בדיוק מה שמחפשים, מחפשים את ה-X-Factor, אתה יודע, את, כן. את זה שיגרום להם להרגיש שרפ. אז זה פחות, זה היה פחות, וקיבלתי הרבה סגרו את הדלתות, וזה היה באמת אנשים אינדיבידואליים שהגיעו אליי מעצמם, ביוזמתם, דרך האתר. כאילו כל מישהו חיפש מבטא בעברית,
מבטא באנגלית חיפש. זאת אומרת, המרקטינג שלך בסופו של דבר היה דרך האינטרנט? זה היה go-to-market שלך כאילו?
דרך האינטרנט. איך שפתחתי את האתר, כתבתי 5-6 מאמרים, היו אז כל מיני אתרי מאמרים כאלה שכדי לקדם את ה-SEO, ופשוט כל מי שחיפש מבטא בעברית, תוכן איכותי, זה משהו שהוא היה מאוד, זה הוביל אותי כבר מאז. אז היה תוכן כתוב, וזה היה מוביל אותם לאתר שלי, ואז הם כבר היו מגיעים אליי.
לא היית מנסה ללכת לחברות ולהשיג אולי חוזים קצת יותר משמעותיים? את יודעת, יש הבדל כשאתה B2C כזה, ואתה כן. עכשיו מנסה לקושש עוד ועוד תלמידים, ואולי לנסות לסגור עסקה עם חברה, בואו אני אעשה לכם... הדרכות ל-100 עובדים וכדומה.
אז יש, גם אני מפתה. לא, אני הרבה יותר קל לי באונליין, שאני באמת ליצור תוכן ולגרום לזה לקרות מעצמו, אז היה לי מאוד קשה לעשות את הטלפון הזה, להתקשר ל-HR'ים, לחפש, זאת אומרת, הייתי צריכה מאוד לעבוד על עצמי כדי לעשות את זה, וכשכן עשיתי את זה, אז כמו שאמרתי, הרבה כזה, לא, לא, זה לא מה שאנחנו מחפשים עכשיו, זה לא הכיוון. כאילו, באמת לא הבינו את הייחודיות של הדבר הזה, והלא הזה היה גומר אותי, ואז לא הייתי מתקשרת, לא עושה טלפונים, ואז המשכתי בתוך איזשהו...
זאת אומרת, היה נוח לך יותר להתחיל ממין grassroots כזה, של להביא את האנשים.
כן, גם בהתחלה חשבתי בקטן, בסדר, יש לי את האחד על אחד, ולאט לאט התחלתי להיפתח, ואז כבר האנשים שהגיעו אליי, זה הגיע אליי תלמיד מגוגל, ואמרתי לו, היי, אולי עניין אותם שאני אעשה לכם הרצאה בגוגל, בכיף, בחינם, הגעתי full house, יום אחרי זה הם מביאים אותי לשם שאני אעביר להם סדנאות, ומאז אני 3 שנים רצה שם עם קורסים של, אתה יודע, מעל 200 איש כבר עשו את, את הקורסים הזה מגוגל, כי זה צריך את החיבורים האלה, ואז ברגע שיש את זה, אז התחלתי כבר, אתה יודע, ואני מרגישה באמת בתקופה האחרונה שיש יותר מודעות, אז אני כבר עם IBM ועם General Motors, ועם באמת ארגונים וחברות הייטק.
אז השתלמה לך האסטרטגיה של ללכת מלמטה, ולאסוף את האנשים, לגרום להם להתאהב בזה, ומדרכם.
כן, ואז זה ממש ממש דרך אנשים שבאמת הבינו כמה, איזה אפקט היה להם בעצמם, על האנגלית שלהם, איזה אפקט לתרגול היה או לטריינינג על האנגלית שלהם, ואז הם מניסיון אישי המליצו, ואז כש-HR שומע כזה דבר, אז ברור שהרבה יותר קל להסכים.
אחד האתגרים ליזמים מתחילים בכלל, וספציפית אולי לאנשים מסוגך שהם לא אנשי עסקים ויזמים, לא מגיעים מהכיוון של יזמות, אלא מגיעים מהכיוון המקצועי.
כן.
את מגיעה כמישהו שמלמדת, לאו דווקא כי אשת עסקים.
כן.
איך זה בא לידי ביטוי, המתח הזה, בין הדר היזמית להדר שהיא בעצם מורה?
זו שאלה מעולה, ואני עד היום, כל היום מתעסקת עם זה, כי כדי לקדם את העסק אני צריכה הרבה זמן, ואין לי, כי אני מלמדת מלא, אני מלמדת גם אחד לאחד, והרבה קבוצות.
זאת אומרת, את בעצם, זה המשאב של החברה שלך, של העסק שלך.
כן.
זה משהו שבולם הרבה מאוד אנשי יזמים צעירים בתחילת דרכם.
כן.
את לא ניסית להתרחב אולי ולהביא עוד מורים ועכשיו להיות המנהלת שלהם?
יש לי מורה מקסימה, קוראים לה נטלי, שהיא נכנסה לעסק לפני שנה, והיא כבר לוקחת את התלמידים אחד על אחד, אז זה שחרר לי הרבה מקום, כי פשוט לא יכולתי לסרב לאנשים, כי לא היה לי פתרון אחר עבורם. אבל עדיין, אני עכשיו בשלב של להפוך את הכל לסקיילבל. יש לי עכשיו קורס אינטרנטי שאני משיקה, אז... ולקח לי המון שנים להגיע למקום הזה של בעצם, אמנם אני אחת, אבל איך אני משכפלת את עצמי, או איך אני משכפלת את הטריינינג לצורה כזאת שתגיע ליותר אנשים. אז באמת יש איזושהי מצוקת זמן, זאת אומרת, אני ממש צריכה לקבוע לי שיש יומיים בשבוע שבהם אני היזמית, הדר שמקדמת את העסק ועושה שיחות ל-HR'ים ועובדת על המרקטינג ועובדת על היוטיוב צ'אנל שהוא חלק בלתי נפרד מהעסק שלי.
ומיד נדבר עליו גם, כן. בהחלט. זאת אומרת, ניסית איכשהו לפלח את הזמן שלך, להגיד, אני יומיים בשבוע יש את עסקים, שער הזמן אני אמורה.
עכשיו זה יותר מגיע למקום הזה, גם יש לי כבר סטודיו משלי, אז אתה יודע, יותר קל לקום בבוקר, ללכת, לדעת, אם אין לי שיעורים, אז אני עובד מהבוקר עד אני גם אימא לשתי בנות, אז תמיד יש כזה את הפער הזה בין
כמובן,
אימא,
משפחה
וכדומה. כן, ומורה, ויש את עסקים. אז, אבל אני גם עובדת בצמוד עם הבן זוג שלי, עם גילי, שהוא בעצם אחראי על כל ה... הוא השותף שלי בעסק, אז לא הייתי מצליחה לעשות את זה בלעדיו.
מה התפקיד שלו בעסק?
אוקיי, אז הוא מרגיע אותי, סתם. סתם, זה כל כך גרוע. אני מרגיעה אותו.
היסטריה.
אני מרגיעה אותו, אם כבר. הוא מאפשר, הוא 40 הבנות, ומאפשר לי ללכת לעבוד ולעשות.
מאחורי כל אישה מצליחה יש...
לגמרי.
במקשר גברים זה הפוך, מאחורי כל גבר מצליח יש אישה מופתעת. אבל לא חשוב.
אני מכירה אישה כזה ספר עם תמונה כזאת של הביטוי הזה. אז הוא איש האונליין, הוא אחראי על האתר שלי, ועוזר עושה את העריכות של הסרטונים, בנת הפלטפורמה של היוטיוב, את העיצוב, זאת אומרת, אני לא חושבת שהייתי יכולה לעשות את הקפיצה שלי מללמד אחד על אחד בקבוצות לעסק אונליין מצליח בלעדיו, כי בעצם זה השילוב של שנינו שאני מביאה את התוכן והוא מביא את הידע המקצועי, ובעצם אנחנו מצליחים לעשות את זה לבד במינימום עלויות, כי זה בעצם רק הזמן עבודה שלנו.
זה עסק משפחתי כרגע, כן, במובן,
כן,
הזה.
כן.
אז הגענו בעצם לערוץ היוטיוב, אז ספרי לנו קצת על The Accents Way, זה ערוץ היוטיוב שלכם.
אז כן, זה ערוץ שפתחתי אותו מזמן, אבל ממש התחלתי להיות פעילה, העליתי כמה סרטונים, פתחתי אותו לפני איזה 5 שנים, אבל רק בשנה וחצי האחרונות התחלתי להיות עקבית, מתוך החלטה עסקית, שזו הדרך שאני רוצה להתקדם בה, גם להשיג קהל וגם להגיע להרבה אנשים, וגם זה באיזשהו מקום, היוטיוב זה המקום שלי כמישהי שהייתה שחקנית פעם, שלמדה משחק, שיש לי את הצורך הזה של להביע את עצמי.
נוח לך מול המצלמה, את אומרת.
לקח לי זמן, זאת אומרת, ללמד בצורה שאני מצליחה להרגיש שאני אותנטית מול המצלמה, זה לא משהו שקרה לי מ-day one, ואפשר לראות את הווידאוים הראשונים שלי שאני קצת רובוט, לבין היום שאני מרגישה הרבה יותר בנוח. שוב, זה רק עניין של practice, כמו שאני מלמדת על אנגלית, תדברו כמה שיותר עם דיבור מודע, אז גם עבודה מול המצלמה, עבודה מודעת מול המצלמה, זה משהו שמביא שינוי ושיפור.
אני גם יכול להגיד בתור צופה שזה הקשר הראשוני בינינו נעשה בעצם, mm-hmm. זה שאני ראיתי את הסרטונים שלך, mm-hmm. והם באמת מושקעים ומופקים, גם ברמת הפרזנטציה שלך האישית, וגם mm-hmm. בחינת כל המעטפת הנוצצת של הסרטון, ברמה מאוד מאוד גבוהה, ובאמת מושקעת מעל ומעבר. אבל זה בא במחיר, זאת אומרת, כמה זמן לוקח להכין סרטון של, אצלך זה בדרך כלל 5 דקות, 6 דקות סרטון, כמה זמן לוקח להפיק סרטון כזה מושקע ואיכותי?
אז זה כמה שעות שבועיות. זה, נגיד אם אני עושה יום צילום, אז יום צילום אני צריכה לצלם בסביבות 4-5 סרטונים. תלוי כמה הם מורכבים. יש סרטון באמת של 1.5 דקות שאני מסבירה how to pronounce מילה מסוימת, ויש סרטון שאני מלמדת איך להתכונן לפגישה שיכול לקחת לי 0.5 יום. אז
זאת אומרת, את לוקחת יום אחד כזה פעם וכמה זמן ומקווצת הרבה.
מנסה לצלם כמה שיותר. ואז יש את
העבודה של הפוסט, של העריכה והאפקטים.
כן, זה עיקר העבודה, זה עיקר העבודה.
וזה עושה בן זוגך.
לא, אז אני מתחילה עם הרפקט, אני בוחרת את הטייקים, mm-hmm. אני עושה את הסדר, אני כותבת את הכותרות, ואז הוא לוקח ועושה את זה פיין. אגב, הוא גם מצלם, אז יש לו גם את הוא אחראי על הלוק אנד פיל, כי אם זה היה תלוי בי, אז תמיד היה לי לחלוך על הכתף, ורקע, ואיזה כוס מלוכלכת ברקע.
טוב כאילו שיש מישהו שמשקיע בפרטים הקטנים.
לגמרי, לגמרי, זה באמת שילוב מושלם.
איך זה בא לידי ביטוי בהצלחה של העסק? קודם כל ברמת העובדות, כמה אנשים עוקבים אחרי הערוץ הזה?
יש לי, נכון עכשיו, 26,000 עוקבים. במושגים של יוטיוב, יש ערוצים עם הרבה יותר עוקבים, אבל העוקבים שלי מאוד מאוד engaged. זאת אומרת, מאוד מגיבים, מאוד כותבים לי במיילים, עוקבים אחריי, ומה שזה יוצר, זה יוצר איזושהי קהילה, אני גם נותנת כל מיני challenges, ואנשים באמת שואלים אותי שאלות, באופן פרטי ובאופן, ובערוץ יוטיוב. עכשיו, הדרך שאני עובדת זה, אני מלמדת בערוץ יוטיוב, ומפנה גם לאתר, באתר יש לי גם opt-in, שאנשים יכולים לשים את המייל ולקבל קורס אינטרנטי, ולקבל את הניוזלטר, ואז גם יש לי רשימה. וברשימה זה אנשים שהם באמת באמת engaged, והם מאוד גם מכירים אותי, וגם כבר סומכים עליי, ומאמינים למה שאני מוכרת, אני גם לא עושה כמעט sponsorships, אני לא עושה בכלל, רק שבקרוב יהיה לי איזה משהו, משהו שאני מאוד מאמינה בו, אבל כמעט לא מפרסמת בערוץ יוטיוב, כי הפורמט שלי זה לתת תוכן איכותי, ובאמת לגרום לאנשים להבין אותי ולהכיר אותי, וכשיהיה לי איזשהו מוצר למכור, למשל הקורס האינטרנטי שלי, שאין פה מגבלת זמן או מקום, אז אנשים כבר ירצו לקנות, וכל הזמן, אני גם מקבלת כל הזמן, בגלל שהם יודעים איך אני מלמד ומה יש לומדת, מה את מוכרת.
זאת אומרת, מה שאת אומרת בעצם שזה לא כל כך המספר האבסולוטי של כמה עוקבים אחריך שחשוב לך בקטע הזה, אלא מידת האינגייג'מנט עם הקהל?
כן. כן, כי אני יכולה מרשימה.
זה לא טריוויאלי למי שמנסה עכשיו לקדם את עצמו בסליחה, ביוטיוב.
כן.
כולם מחפשים הרבה פעמים מספרים, כאילו כמה שלך יותר זה יותר טוב. זה לא העניין?
זה תלוי, כי ככל שיש יותר משהו באלגוריתם של יוטיוב, שככל שיש יותר צפיות וככל שיש יותר עוקבים, אז מן הסתם הוידאו מקודם יותר. אז זה דבר גורר דבר, וגם עכשיו היה איזה שינוי באלגוריתם של יוטיוב שמוריד את כמות הצפיות, אבל הצפיות, אם יש הרבה engagement, זאת אומרת, אם יש הרבה תגובות ולייקים, אז הווידאו צף יותר בפיד של אנשים אחרים. אז כן, אני חושבת שברגע שאני באה לקרוא מוצר, אם יש לי קהל, גם אם יש לי רשימה קטנה, לי יש כמה אלפי אנשים עכשיו ברשימת ניוזלטר שלי, אז גם אם אין לי 20,000 או 40,000, כשאני ארצה למכור משהו, תהיה לי את הכמות, בוא נגיד, זה יגיע למה שאני מצפה למכור.
זה הקהל הבסיס הראשוני שלך, מבחינה הזו.
כן.
כשהתחלת, בהתחלת הדרך, את גם אמרת, וגם אני רואים את זה בתחקיר, שכשמסתובבים ומחפשים מדע שמש באינטרנט, אתה רואה שכתבת מאמרים, ויש לך בלוג פוסט כאילו בזה, זאת אומרת, היה לכם מגוון גדול של תחומי תוכן באינטרנט, למה דווקא בסוף ננעלת על יוטיוב כמשהו ש... בו התמקדת?
כי זה הכי אפקטיבי. כי אין על להסביר את, להסביר את מה שאני מלמדת, איך הוגים צליל, יש פה ניואנסים נורא נורא קטנים, בלי לראות, בלי לשמוע, בלי ממש להבין את הטעות שעושים. זה משהו שבכתב אי אפשר לעשות.
אבל יודעת, את יכולה ללכת לצורך העניין על פייסבוק ולהעלות שם סרטוני וידאו. למה דווקא יוטיוב?
יוטיוב זה צפיות איכותיות, זה פלטפורמה שאנשים מחפשים שם תוכן יותר מפייסבוק, נגיד כל התחום של לימוד מבטא ולימוד אנגלית הוא מאוד 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 פופולר ביוטיוב.
זאת אומרת, יש הבחנה פה בין, אני סתם בראוזינג בפייסבוק כדי ליהנות ורואה סרטוני וידאו על חתולים מצחיקים, לבין מישהו שמחפש how to improve pronunciation.
מניסיוני, כן, מניסיוני רוב החיפושים של אנשים שמחפשים איך להגות דברים או איך ללמוד אנגלית, זה יוטיוב, יש המון בפייסבוק גם, אבל יוטיוב זה ה...
כן, זה גם החוויה האישית שלי, כשאני כן. חיפשתי סרטונים באופן אישי בשביל לשפר, לא חיפשתי בפייסבוק,
כן.
אלא הלכתי לא יודע למה אפילו, אבל כן. שם הנטייה הראשונית שלי הייתה.
כן.
אבל יש, אני חושב, עקב אכילס מאוד רציני במודל הזה, שכמו שהזכרת מקודם, יוטיוב שולטת בעצם בערוץ המרקטינג שלך, שליטה מוחלטת. אמרתם, עכשיו עשו איזה שינוי קטן, כן. פתאום מספר הצפיות שלך יורד.
נכון.
את שמה את יהלומי הכתר של העסק שלך, המרקטינג שלך,
כן.
בידיים של גוף שלישי, שלא אכפת לו מהדר שמש.
נכון ולא נכון. א', זה לא אכפת לו, זה מוזר, כי כאילו אני מאוד מחוברת ליוטיוב כאן בארץ, אם זה, אני לא יודעת אם זה רלוונטי לענייננו.
תכף נדבר על זה שנבחרת גם להשתתף בתוכנית מאוד יוקרתית של יוטיוב.
כן, אז כאילו אני חושבת שליוטיוב מאוד מאוד אכפת מהיוצרים שלהם,
אבל בואי נהיה כנים, זה חברה חלק מגוגל, כן. הדר שמש לא מככבת בסדר עדיפויות של סרגי ברין, בטח.
כן.
באמת, אבל כשהם עושים שינוי באלגוריתם, זה משפיע על העסק שלך ישירות, זה לא מטריד אותך?
זה מטריד אותי, גם שמתי לב, היה לי אנטי מאוד גדול לפרסום, ולא שמתי בכלל פרסומות, ואז עשיתי ניסיון ושמתי פרסומות, והרגשתי שהוידאויים שלי מקודמים יותר, אז זה נגיד איזה משהו כזה ש... כאילו פתאום הרגשתי שיש לי הרבה יותר צפיות, זה כזה איזה משהו ששמתי לב אליו. אז כן, יש פה בעיה רצינית, אבל בגלל זה יש לי את המיילינג ליסט שלי, שזה היהלום של הכתר, זה ה... כי זה באמת אנשים שעברו מהיוטיוב או מפייסבוק, מכל הפלטפורמות, או סתם מחיפוש בגוגל, והגיעו לאתר.
זאת אומרת, יש פה איזשהו משפך שאת בונה, בשביל בסוף שאנשים ירשמו למיילינג ליסט.
כן, ובגלל זה יש לי כמה הצעות בעמוד. יש לי עמוד של 50 most common mispronunciations, ויש לי קורס, crash course, ויש לי סתם, בואו תצטרפו לניוזלטר, את יודע, ולפעמים יש וידאוים שאני עושה, שאני מציעה תרגולים. עכשיו, זה תרגולים שאנשים מוכרים בהרבה כסף, ואני מציעה אותם בחינם. אבל צריך לשים את המייל כדי לקבל אותם בחינם. אני מבינה מי באמת מעוניין לעבוד ולתרגל, כי אנשים שמורידים תרגול עכשיו על איזה הגה, זה אנשים שהם רוצים באמת בצורה אקטיבית לשפר את המבטא, ויש מצב שיעניין אותם איזה הצעה. אני לא גם, אני מאוד שונאת אובר מרקטינג, אתה יודע, ואנשים שהם מאוד סיילזי, שמאוד מכירתיים. אז זה נורא נורא חשוב לי לשמור על איזשהו עידון כאן. אני יודעת שזה פוגע לי לפעמים במחירות, אבל בלונג רן אני מייצרת לעצמי קהל שהוא הרבה יותר...
זאת אומרת, זה ישתלם כנראה הגישה הזאת בעתיד.
זה כבר משתלם, זה כבר משתלם. כי אני לא מרגישה שאני רבע ללחם, וברגע שאני אשיק משהו, אז אני יודעת שיהיה לי קהל ש...
וזה שאת נותנת בחינם ביוטיוב תוכן, שבסופו של דבר אנשים אולי צריכים לשלם עליו. איך את עושה את הבלנס הזה בין לא לכרות את הענף שעליו את יושבת? זאת אומרת, לא לתת יותר מדי תוכן. וואו, אני אמרתי לעשות את זה, ובסוף אני אצג את זה.
קראתת לך את הענף.
אז איך את עושה בעצם את הבלנס הזה שלא לכרות את הענף שעליו אתה יושב ולתת יותר מדי תוכן בחינם?
זה נקודה מעולה, ואחת הנקודות שאנשים תמיד מתעסקים בהם, כאלה שנותנים תוכן חינמי, העניין הוא כזה, אני נותנת המון תוכן, אבל אני לא נותנת road map. אני לא נותנת נקודת התחלה, אמצע וסוף של איך לעבור תהליך מקיף ואפקטיבי. אז יכול להיות שמישהו ייקח את כל התוכן שאני מציעה, ויעבור שיפור, יהיה לו את המוסר עבודה, ואת היכולת לתרגל, וזה מדהים בעיניי. זה, אין דבר שגורם לי יותר אושר, מאשר לדעת שאני מגיעה לאנשים שלא יכולים להרשות לעצמם, או שאין להם זמן לקחת את הקורס שלי. וזה נותן לי סיפוק לפעמים הרבה יותר מלמכור עוד מוצר. באמת, אני יודעת שזה נשמע קצת קלישתי, אבל זה כאילו, זה אני מאמין שלי. אין לי שום, אני אתן כמה שיותר תוכן, אני עכשיו עובדת על סדרה של ממש English Coaching, ויש שם תוכן לדעתי מעולה, ואני עושה את זה באמת באהבה, מתוך ידיעה שתמיד זה לא יספיק למי שבאמת רוצה לעשות את השיפור. למי שלא באמת רוצה לעשות את השיפור, זה לא משנה.
זאת אומרת, הוא אחד שלא היה לנסה לכוח שלך בכל מקרה, את אומרת.
כן, כן, וזה בסדר, כי זה בסדר גם ליצור איזושהי קהילה, כי זה גם נותן לי מוטיבציה. נותן לי מוטיבציה שמישהי כותבת לי מי דומיניקן רפובליק, ששיניתי את החוויה שלה כשהיא מדברת אנגלית, ויש לה שיפור משמעותי, והיא מרגישה הרבה יותר ביטחון.
כן, במקום מסוים, אני מבין למה זה כיף, שכאילו מישהו שהוא לחלוטין לא ישראלי, מישהו שמקצת העולם שלה נגעת בו.
זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים, זה מדהים. עכשיו עשיתי איזה צ'אלנג' של say your name, איך להגיד את השם שלך באנגלית. וביקשתי מאנשים, תקליטו את השם שלכם, וקיבלתי עשרות וידאוים, ואתה רואה בן אדם שלקח את הזמן, והקליט את עצמו, וצילם, ואומר את השם שלו, ואתה מבין כמה יש שם, כמה קושי, ופרסטריישן, ומוטיבציה, אתה יודע, וזה מדהים, זה מדהים לראות שזה הכל מזדקק לאיזושהי נקודה שאני קשורה אליה.
דרך אגב, שמות זה משהו שאני כישראלי ישר נתקלתי בזה, מה לקרוא לעצמי, רן, איך להסתבך עם זה. לך היה את הקטע הזה של לקרוא לעצמך הדר, שזה כאילו גם שם שאמריקאים לא מכירים?
לגמרי, זאת אומרת, זה לא...
לא רוצה לשנות את השם שלך בשלב שלהם להת'ר או משהו כזה?
אז ככה, אז כשעברתי רק לניו יורק, קראתי לעצמי ג'וליה.
קראת לעצמך ג'וליה?
קראתי לעצמי ג'וליה, כי פשוט לא רציתי שיתעסקו לי בשם. בגיל 20, אני מבקשת. הייתי כאילו באיזו פנטזיה כזאת שאני אמריקאית. ואז זה התחיל להיות די נורא, כי פתאום נוצרו לי חברים מאוד מאוד קרובים, ומערכות יחסים, ואנשים קוראים לי ג'וליה. ומי זו ג'וליה בכלל? כאילו, אני לא ג'וליה, אני הדר.
זה לא את.
זה לא אני, זה לא אני. ואז הבנתי שהתהליך שלי באנגלית הוא לא להיות הם, זה להיות אני, ולמצוא את הקול שלי באנגלית, ולהיות אותנטית, ובצורה שאני מרגישה הכי, בצורה שאני מרגישה שיש לי כוח וידע ואפקט. הדר, למשל, אז אני לא אגיד הדר, כי אני לא אצפה באמת שאנשים יבינו את זה כשאני משתמשת ברר או במקצב של עברית. אז זה די היה לי אינטואיטיבי, כי כל הזמן שמעתי אנשים, כשידעו את השם שלי, קוראים לי הדר. אז זה די היה לי אינטואיטיבי, אבל אחר כך שניתחתי מבחינה פונולוגית, למה עשיתי את זה ככה? איך את ה-ה הפכתי ל-ה, וה-ד הופך ל-ד. כזה, אתה יודע, זה כאילו יותר מעניין.
פתאום הבנת למה את עושה את זה. גם אני, אגב, לא אומר רן, אני אומר רן. סתם מכיוון שאני חושב שכשמישהו ידבר איתי, והוא ינסה להגיד, אוקיי, זה לא יצא לו, ואז הוא לא יצא לדבר איתי אולי אפילו.
לא, הוא יכול לקרוא לך לן, כי הוא הרע שלו, הוא לא ידע בכך שזה אר, אם הוא לא מכיר את הרייש הישראלית, כן? בגלל זה, זה לא, יש הרבה אנשים שאומרים, זה השם שלי, וככה אני אומר אותו, או אומרת.
עשיתי טעות, קראתי לבן שלי שחר.
שחר.
זה יהרוג אותו בגיל יותר מבוגר. אמרתי לו שמבחינתי ששנה את השם שלו לשק, שיהיה גדול. הוא לא יהיה 1.95 מטר. הזכרת את התוכנית המאוד מעניינת של יוטיוב. מה זאת התוכנית יוטיוברים הזו?
זו הייתה תוכנית, הייתי בקבוצה הראשונה שהם יצרו, שהיא בעצם החממה של יוטיוב. לקחו 10 יוטיוברים ישראלים, שהם עדיין מתחת ל, אני חושבת זה היה 50,000 צופים או 100,000. נתנו לנו המון כלים כדי להבין איך לשכלל את הערוץ שלנו, מה בעצם חשוב ביוטיוב, להבין את גם את האלגוריתם וגם את האנליטיקס וגם את הקהל, וכל שבוע הייתה לנו משימה אחרת ליצור וידאו אחר, וזה גרם לי לצאת קצת מהקופסה, ולעשות דברים אחרים, ואז ראיתי את התהודה של זה, שגרם לי מאוד להתייחס לערוץ יוטיוב באמת כקהילה.
מה למדת, אולי ככה תזקקי לנו כן. את הלקח הכי חשוב, או הנקודה הכי מעניינת למי שעושה קורס כזה?
אז קודם כל להיות עם היד על הדופק, לראות מה עובד, לראות מה לא עובד. עם סרטון יש לו הרבה צפיות, לראות, לנסות להבין למה. עם לעקוב לראות מתי אנשים עוזבים את הסרטון, ולנסות להבין מה הנטייה של אנשים, מה מעניין אנשים. אבל יותר מהכל אני חושבת שזה הקשר עם הקהל, הקשר עם הצופים, גם ליצור אינגייג'מנט, זאת אומרת, זה הדבר הכי חשוב ביוטיוב. אנשים באים לא כדי ללמוד, הם באים כדי להתחבר לאנשים. הם רוצים לדעת עלייך, רוצים לדעת יותר מידע עלייך.
רוצים להכיר את הדר.
להכיר את הדר, כי זה לא רק ללמוד. והבנתי שברגע שהתחלתי לחשוף את עצמי יותר, שהייתה לי, אני ממש לא רציתי את זה בהתחלה, ברגע שהתחלתי לספר את הסיפור האישי שלי, ולעשות כזה מין וידאום קטנים שלי עם הבנות, והכל סביב האנגלית כמובן, אבל הרגשתי שאני ממש, שאנשים יותר מתחברים אליי, ראיתי מהתגובות, ראיתי נגיד אם עשיתי צ'אלנג' מסוים ואנשים השתתפו, אז מאוחר יותר שכן השקתי את הקורס שלי, אז בערך 50% מהאנשים שהשתתפו בקורס גם קנו את המוצר שמכרתי, כי בעצם נוצר קשר. כמה זה חשוב כן להגיב ולהיות נוכחת בקומנטס, ולהיות עקבי, להעלות כל שבוע וידאו. זאת אומרת, אם אני שבוע אחד לא מעלה בלי הסבר, זה בעייתי. זה בעייתי. אנשים כל הזמן צריכים את ה... הם צריכים את התוכן, גם אם זה דברים לא, אתה יודע, לא וידאו סופר מושקע, אבל אני קשה לי, כאילו, אם אני מציעה וידאו, זה חייב להיות וידאו נורא מושקע, אז בגלל זה אני לא יכולה בפחות מפעם בשבוע, כי זה באמת משוגע.
אני חושב שבאמת יש את הקטע של אותה אינטימיות שנוצרת, זה גם משותף למדיה של פודקאסטים מהבחינה הזו. זאת אומרת, אני תמיד אומר לשדרים שעובדים איתנו ברשת, אין הבדל בינך ובין הפודקאסט, זה אותו הדבר, הקהל לא רואה את זה כמו שהוא רואה את חדשות של שעה 8, שאומר, יש שם מערכת שלמה מאחורי, אלא הוא רואה את הדר מול המצלמה, והוא אומר, זאת הדר, יושב מול המצלמה. ויש משהו אחר, זה לא מהדורת לילה במאים.
לגמרי.
אז כנראה האינטימיות היא מאוד חשובה, כשאתה רוצה להצליח בערוצים האלה.
מאוד חשובה, כן. וככל שאני יותר אמיתית, וגם מאפשרת לעצמי לעשות טעויות לפעמים, ולהכיר בזה, אז זה הופך אותי לאנושית, ואני חושבת שגם הסיפור שלי, כמישהי שהיה לה מבטא, ועכשיו מלמד את מבטא, זה משהו שהוא יוצר איזושהי מוטיבציה. כי אומרים, אוקיי, זה אפשרי. פשוט צריך להבין מה לעשות.
אז ככה לקראת סיום, אולי ככה תעשירי איתו למנוצת, בתור מומחית הבית ליוטיוב כרגע, איזה עוד ערוצים מעניינים, לא קשורים ספציפית ללימוד מבטא או שפות, איזה עוד ערוצי יוטיוב, או כאילו יוצרי יוטיוב את אוהבת, תוכל להפנות אותנו להם?
וואו, אוקיי, אז ישראלים או לא ישראלים?
לכי מה שמעניין אותך.
אוקיי, אז בואו נתחיל מאנגלית. באנגלית יש שני ערוצי יוטיוב מאוד פופולריים ובעיניי טובים, אז יש English with Lucy, בחורה בריטית, צעירה חמודה, מאוד, גם מאוד אמיתית, מאוד אותנטית, ערוץ יוטיוב שלה הוא, יש לו עלייה מטורפת כל הזמן. אז היא עושה יותר שיעורי אנגלית, זה אנגלית בריטית, אז זה קצת שונה ממה שאני עושה. ויש גם רייצ'לס אנגליש, שהיא מאוד מתודולוגית, וגם מלמדת מבטא. יש לחברה שהייתה בערוץ, בתוכנית של החממה, שקוראים לה שיר לוי, שהיא גם יוצרת יוטיוב מקסימה, והיא מדברת מאוד על על החוויה האישית שלה, בכל מה שנוגע למיינדפולנס, ו-being present, ו-well-being.
סוג של ספיריטואליזם כזה?
כן, כן, כן. גם וגם. זאת אומרת, יש לה כל מיני סוגים, וזה גם באנגלית. אבל אני נבוכה להגיד שאני לא... אין לי הרבה זמן.
זה הבעיה של כולנו.
כן, אין לי הרבה זמן, ואני לא צוללת הרבה בפייסבוק ורואה סרטונים עד אמצע הלילה.
מה את מעדיפה דרך אגב? את מעדיפה תוכן, כאילו צורך עניין וידאוים וסרטונים, או שאת אוהבת לקרוא יותר?
אני חושבת שוידאוים וסרטונים, כי אני גם מנסה תמיד ללמוד מזה. אגב, שכחתי להגיד, מרי פורליו, מאוד השפיעה עליי גם מבחינת של איך אני תופסת את העסק האינטרנטי שלי. יש לה גם ערוץ יוטיוב, אבל בעצם גם...
היא מה, היא קואוצ' שלי בתחום?
היא קואוצ' לייף קואוצ' בעצם, אבל בעצם ביזנס קואוצ', יש לה ממש תוכנית שנקראת בי סקול, שאפילו רכשתי ועשיתי אותה, שלמדתי ממנה הרבה על מרקטינג, על אונליין מרקטינג, מרקטינג, והיא בעצם כל יום שלישי עונה על איזושהי שאלה שקשורה, זה בעיקר ליזמים, ל-entrepreneurs ו-women entrepreneurs, שהיא באמת מדהימה ומאוד מאוד השפיעה עליי, על איך שאני, גם על העבודה שלי וגם על איך שאני תופסת אסתטיקה של... של וידאו איכותי.
אז אנחנו נשים את הכישורים האלה בפוסט של, של הפרק הזה באתר, זה מגניב. אדר, תודה רבה. היה מרתק, אני חושב שהנושא הזה של אנגלית, כמעט כל יזם ואיש עסקים בישראל, מתי שהוא יתקל בזה. זאת אומרת, יכול להיות שבעוד 30 שנה זה כבר יהיה סינית, אבל הקטע של לעבוד עם שאר העולם, זה אקוטי בישראל.
כן.
ואז יש את החשיבות תמיד של... מה נכון ומה לא, ומפתא זה מאוד מאוד חשוב. אז תודה רבה, אז בוא נגיד ככה, אם רוצים להגיע אליך, אז איך מגיעים אליך? אתר הבית?
אתר הבית, בעברית זה Accents Way, איך ששומעים, דרך המפתא אפשר לרשום, או אדר שמש, בגוגל, יש לי גם את אתר באנגלית, שזה The Accents Way, זה בעצם נותן את אותם תכנים. יש לי את העמוד בפייסבוק, The Accents Way, וכמובן ערוץ היוטיוב, The Accents Way.
ומה שאפשר לקנות ממך המוצרים שלך להשתמש, זה גם סדנאות אישיות, אני מבין, נכון? וגם אינטרנטיות.
יש לי קורסים קבוצתיים שאני מעבירה בתל אביב, יש לי את הקורס האינטרנטי, ויש לי, אנחנו מציעים גם אחד על אחד עם נטלי. המורה שמלמדת איתי.
מגניב, תודה רבה. תודה רבה לכם שהזנתם, מקווה שהחכמתם ועזרנו לכם. אז עוד פרקים של הפודקאסט הזה, ועוד פודקאסטים נוספים ברשת עושים היסטוריה, תמצאו באתר הבית שלנו, ranlevy.com. מוזמנים לעקוב אחרינו בטוויטר, אני באת רן לוי, יש את דף הפייסבוק של עושים היסטוריה, תגובות, הערות, שאלות, אפשר לאינפו את podil.net, וכאמור, רשימות התפוצה שלנו במייל ובוואטסאפ, אתם מוזמנים להצטרף. תודה רבה לכם, תודה רבה לאדר.
תודה רבה.
אנחנו נשתמע בפרק הבא. להתראות.
ביי.